עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. אתמול היא קיבלה כאן שוטר רע על סיפור המנהלת שנורתה בבית הספר בערבה, אבל למשטרת ישראל מגיע גם שוטר טוב מדי פעם. הפעם הזו היא עכשיו. המבצע העוצמתי מאוד בדרום שמתנהל ברגעים אלה, בו 1,200 שוטרים פשטו על אתרים בפזורה, במקום אחד אפילו השתלשלו ממסוק. הפענוחים של הרצח הכפול בשובו אחים לפני מעל 30 שנה, פרשת משה חובב שמתפענחת לה, רצח אלדד פרי שהתפענח במהירות, ועוד כמה פיצוחים יפים בזמן האחרון, עושה רושם שמשהו קורה שם אצל הכחולים והירוקים. מעבר לעמידה היומיומית על ביטחוננו בירושלים ובמקומות אחרים, אנחנו רחוקים מלהיות במצב טוב מבחינת המשטרה. אנחנו קרובים בהרבה למצב רע, אבל לפחות רואים מאמץ, רואים כוונה, רואים תוכניות, חתירה למגע וסוג של רוח חדשה. אז תמשיכו להיות שוטרים טובים ותקבלו עוד הרבה שוטרים טובים. שכוח.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. מפקד כלא גלבוע גונדר משנה פרדי בן שטרית הופיע היום בוועדת החקירה לבריחת המחבלים מהכלא, ואחרי שאמר שהוא לא אשם בכלום כי לא העמידו לרשותו כוח אדם לפי התקן ורוב מגדלי השמירה לא היו מאוישים ולא נתנו לו תקציב אפילו לקנות מנעולים, ושנציבת שבס קטי פרי סימנה אותו כסעיר להזזל כדי להרחיק את האשמה ממנה, אז הוא סיפר מה שנודע לפני 3 שנים ודי הושתק וטויח. הוא אמר שסרסרו בחיילות חובה שהוצבו כסוהרות בכלא כדי לספק שירותי מין למחבלים. עכשיו, אם זה נכון, אפילו רק קצת, צריך לפנות כמה תאים בחיל גלבוע, או איפה יותר רע, אופר, ולאפסן שם את הנציבה, קודמיה בתפקיד, מפקדי המחוז, קציני המודיעין, כל מי שאפילו רק שמע על מעשה נבלה כזה ולא מנע אותו. ואם לא יכול היה למנוע, לא פוצץ אותו בתקשורת ולא התפטר והיה שותף לארגון המסועב הזה. ידענו שכל השנים הם קונים שקט תעשייתי באמצעות פינוקים, הקלות והטבות למחבלים, אבל אם סיפור חיילות כשירותי מין למחבלים נכון, אפילו רק קרוב לנכון, אין על זה מחילה, לא בעולם הזה ולא בבא.
לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב.
תשמע, אני באמת לא מאמין שזה היה ככה.
גם אני לא. וכמי שאחראי אריה לכותרת הראשונה קייטנת אסירי חמאס במעריב, כותרת ראשית לפני איזה 10 שנים, אם הייתי יודע, אז הייתי אומר בורדל אסירי חמאס.
תשמע, אני...
וחיילות שלנו.
נכון, אני קורא ומנסה לקרוא בין השורות, ואולי הביטוי סרסרו, אני לא יודע, אנחנו עוד נעשה.
ולכן קיבלנו החלטה ביחד, מנהיגותית, לפתוח עם זה את התוכנית היום. אני חפץ לחכה, גם המשטרה, יהיה הכל, אבל אנחנו נפתח עם הסיפור הזה לא לפני, כן, לא לפני, שנגיד לכם שאת התוכנית החשובה הזו עורכים היום אסף וסער, נבו ופלסנר, אחראי על השידור עידו כהן, והנה המשאלים. אני מזכיר לכם, למי שהעז לשכוח, שאנחנו בתוך סדרה, היא תהיה לצערי ארוכה, כי הממשלה הזו גדולה, של בדיקת תפקודי שרים במשאלי טוויטר חובבנים של 103 ושלי, ואתמול שאלנו על אחד שר הביטחון, בני גנץ, אחרי שמתן כהנה קיבל יום קודם 80% חיובי.
כן, כן.
אז בני גנץ, 2,526 משתתפות ומשתתפים, הצביעו והשתתפו, 37% אמרו אחלה גנץ, האיש הנכון, 35% אמרו סוג של בסדר, 19% אמרו לא משהו, ו-9% פחד אלוהים אין ביטחון. זה נותן לנו 72% חיוב, עדיין מצוין לשר ביטחון, וטפו טפו כמו שאומרים, למה להתחיל לפתוח פה בנושא ביטחון זה לא חכם במיוחד. והיום אני שואל את הסדרה, הפעם הרביעית, מספר 4, סדרת משאלי תפקוד השרים, שרת התחבורה מרב מיכאלי, 1, נהדרת, הגיע הזמן, 2, בסדר גמור, 3, לא נראית מתאימה לשם, 4, אוי ואבוי, סכנת נפשות. על מה לא נדבר היום?
נחתם הסכם ביטחוני בין ישראל ומרוקו, אני מת לדעת מה ניתן להם תמורת המופלטות להטלה נמוכה.
הקורונה בעלייה אולי גל חמישי, כשנגיע ל-R1.2 גם יהיו הגבלות.
גדעון סער יביא לאישור הממשלה את דן מרידור לוועדה לאיתור יועץ משפטי לממשלה, נראה כי סער שובר יותר ויותר שמאלה.
ערבייה נוצריה מירושלים שקוראים לה ז'אן דארק, התעקשה להתגייס, סיימה הכשרה מצטיינת דודית במג"ב, ויב למג"ב.
סגן שר החוץ עידן רול ביטל את כל פגישותיו בבלגיה כמחאה על החלטת הבלגים לסמן תוצרת יוש. שכוח.
אמסלם שלח מכתבי התראה לפני תביעה לדמרקר וערוץ 12, נקווה שלא שלח בדואר.
רכב משטרתי הוצאת בקריית ארבע כמחאה על מותו של אהוביה סנדק במרדף משטרתי, מקום המציטים בכלא.
סגן אלוף דן שרוני, מפקד בית ספר הצבאי לנהיגה בבד שש, הוא הקצין החשוד בצילום עשרות חיילים בעירום, שעביר אותו לבית ספר לצילום.
מות ההיגוי של ה-F-16 שהשתתף בהפצצת הכור העיראקי עומד למחירה פומבית. למי שמוחזב מחיבוק הידיים של ישראל ביחס לאיראן ורוצה להתחיל להרכיב מחלקים טייסת מפציצים פרטית.
מה שנקרא הפצצה עצמאית, למה חייבים כל הזמן חיל האוויר בו? טוב, לירן לוי כתב משטרה וואלה, שלום.
שלום, שלום. ערב טוב.
ערב טוב, ערב ובן.
ואיתנו גם עורכת הדין גליה שמילוביץ, מייצגת את אחת הסוערות שנוצלה מינית בפרשה שתכף לספר לנו עליה. גליה, את איתנו?
כן, אני איתכם.
שלום, שלום גליה. לך. אז okay. לירן, נדמה לי, כפי שהוזכר, שאתה החושף הראשון של הפרשה הזו לפני כמה שנים?
3 שנים.
והיום אתה בא אז חרכה, ותן לנו תקציר, כי היום עומד בעצם. יש הבדל בין אחד כתב, נדמה לי שאז היית בערוץ 20 או שאני טועה?
אתה לא טועה.
ואתה יודע, לא כולם פרגנו לך וכולי, שמספר, ועכשיו
גם
עומד...
גם בזה אתה לא טועה.
בבקשה. אבל בסדר, זה חלק מהמקצוע שלנו. שעומד גונדר משנה פרדי בן שטרית, בפני ועדת הבדיקה הממשלתית למחדל בריחת המחבלים, ואומר בקולו שסרסרנו בחיילות לסיפוק צורכי המין של המחבלים. אריה לא מאמין לזה, אני לא מאמין לזה, ספר לנו.
נכון, סיפור שבאמת נשמע הזוי, מה, שירות בתי הסוהר מסרסר בסוהרות, או לוקח סוהרות ושולח אותם לידי המחבלים כדי לספק את, את המאוויים המיניים שלהם, זה הרי נשמע הזוי, מנותק לחלוטין, זה סיפור שאנחנו, תחילתו ביוני 2020, סליחה, ביוני 2018, כשאני כתב המשטרה של ערוץ 20, ואז אני חושף שם פרשה בחלק גלבוע, שלפיה סוהרות רולצו להשתבץ באגף הביטחוני, לאחר שמנהיג המחבלים בכל הבחין בהם וביקש אותן מקצין המודיעין, בעצם דרש שיעברו לעבוד באגף שלו, הוא גם יהיה אגב שאם הם לא יעברו לעבוד באגף שלו הוא יעשה מרד בכלא, וקצין המודיעין נאתר לבקשה ושיבץ את הסוהרות באגף של המחבל, אגף 5 בחלק גלבוע, ושם המחבל, הוא ועוד מחבלים אחרים, היו תוקפים מינית את הסוהרות, אם זה להצמד לסוהרות מאחורה, אם זה לגעת להן בחזה, לגעת להן בישבן, להתחכך בהן, לגעת בעצ ולהשמיע מחבלים שהיו נוגעים בעצמם ומשמיעים קולות, כמובן אנחנו מבינים על איזה קולות אני מדבר, ובעצם הסוהרות הופכות להיות שם סוג של שעשוע. חלק מהסוהרות אגב הם חיילות חובה, שחלקן בכלל, אגב חלק מהסוהרות בכלל היו סוהרות באגף הפלילי, כן? לא סוהרות באגף הביטחוני. וכל הסיפור הזה נחשף כאמור ביוני 2018, אף אחד לא ממש מתייחס לזה ברצינות, בהתחלת שבת בכלל מכחישים את זה וטוענים שזה שקר גס, ולאחרי כמה ימים שאני מביא עוד עדויות ומבינים שאי אפשר להתחמק מזה, אז נפתחת חקירת משטרה ביחידה ארצית לחקירות סוהרים בלהב 433, חקירה שלוקחת הרבה מאוד זמן, בעיניי חקירה גם לא כל כך רצינית, שבסופה הממצאים מועברים לפרקליטות מחוז צפון, שאחרי תקופה מחליטה לסגור, לפני שנה להערכתי אולי קצת פחות, מודיעה לסוהרות שהתיק נגד קצין המודיעין ומפקד הכלא נסגר, נגד מפקד הכלא מחוסר אשמה, נגד קצין המודיעין מחוסר ראיות, למרות שבתמילי החקירה אפשר לראות שקצין המודיעין מודה, הוא אומר, אני שיבצתי את הסוהרת, את הסוהרות באגף של המחבל, מכיוון שהוא העלה את השם שלהן. למה? אז לא הגישו כתב אישום? איך מסבירים את זה בפרקליטות? הם באים ואומרים שלא נמצא יסוד הנפשי אצל קצין המודיעין לביצוע העבירה.
עכשיו, הבנתי, מה יכול להיות יסוד נפשי?
רק אשלים את הכרוניקה, רק ברשותך אני רק אשלים את הכרוניקה בעוד חצי מילה כדי שיבינו, ובעצם הפרשה הזאת התגלגלה הרבה זמן, כאמור הפרקליטות סגרה את התיק, והיום מגיע גונדר משנה פרדי בן שטרית, שהיום הוא מפקד כלא גלבוע, באותה תקופה הוא היה קצין אגם של כלא מגידו, הוא גם היה אגב העוזר האישי של ממלא מקום נציב שב"ס אשר וקנין, שקיבל את ההחלטה להחזיר את אותו קצין מודיעין לשב"ס, כאילו לא קרה שום דבר, אז כמה שהוא גם מכיר את הפרשה היטב היטב מלפני ומלפנים, והוא היום למעשה בפעם הראשונה מתייצב בכיר בשבס, במקרה הזה זה בוועדת חקירה, תחת שבועה, כשהוא מחויב להגיד את האמת, את כל האמת ורק את האמת, ובא ואומר, אנחנו סרסרנו, זאת אומרת, לא הוא, מדבר על אחרים, כן? סרסרנו בחיילות, סוהרות יהודיות, כדי לספק את מהוויה ומיניים של מנהיג המחבלים. ואולי אפילו באיזושהי רמיזה, בפרשה שאנחנו חשפנו, היו שלוש סוהרות, ואולי אפילו באיזושהי רמיזה שהיו עוד מקרים כאלה, ואני יודע שהשתמשו בנשים בשבס, בסוהרות בשבס, בכל מיני מקרים, בלבד המקרה הזה, כשעשוע מיני, רק הבעיה שאף אחד זה לא עניין.
אנחנו הלכנו לעבוד ברדיו, כן אריה?
אני לא יודע, אין לי הרבה מילים. אם הסיפור הזה נכון ומדויק, אז הם כולם צריכים לשבת בכלא. הם כולם צריכים לשבת בכלא. זה לא לסגור להם את התיק, לשבת בכלא. כל מי שהיה מעורב בזה.
אריה, הסיפור הזה הוא מדויק ונכון, וכל מי שבא ואומר אחרת, יש תמלילי חקירה, יש דברים ברורים, יש עדויות ברורות ומוצקות של שלוש סוהרות.
אז שנייה רגע, לירן, בוא נעשה שנייה רגע סדר. קודם כל, עכשיו אלת ראיתי בוואלה אייטם על אחת מהנפגעות שדורשת לפתוח את התיק ולהתחיל את הכל מההתחלה,
נכון.
כמובן תומכים בה, אבל אצלי זה דווקא ירד עכשיו טיפה מדרגה, כי אני מבין שזה לא הכניסו אותם לקיים יחסי מין, פשוט הטילו אותן למערכה כדי שהם יוכלו ככה קצת
חשפו אותם.
רגע, אני חייבת
לחתוך
אותך. אתה אומר להכניס נשים כדי שיהיו שעשוע, כדי שיגעו בהם, יעבירו אליהם את היד, וזה יספק צרכים, זה מוריד דרגה?
עורך דני שמילוביץ, אני מבקש לא תוציא את הדברים שלי מהקשרם. אני פותח את התוכנית הזו עם האייטם הזה כאמירה מערכתית, שזה האייטם מאוד מאוד חשוב. אני חשבתי, כי אני לא מכיר, אני לא לירן לוי, חשבתי שהיה מדובר ממש בסליחה בורדל על סטרואידים של כולל יחסי מין מלאים. אני רואה שלא, זה לא מוריד מחומרת הסיפור. כל מה שאמרתי וחשבתי ומה שארי אמר עכשיו, תקף, אבל זה כאילו זה אירוע אחר, אבל הוא חמור באותה מידה.
בן, לשמחתי, לא ילצו את הסוהרות לקיים יחסי מין, זה ממש לא, וזה גם מעולם לא נטען, מה שכן...
לא, בסדר, בסדר, כל רציתי להבהיר את הפרטים, הכל
לא,
בסדר.
לא, ברור לי, לא, לי זה ברור, אני גם הבנתי למה אתה מתכוון, למה שחשבת. אני רק צריך, כן, רוצה לומר שכפו על הסוהרות האלה, קצין המודיעין, לכאורה, כפה על הסוהרות האלה, להשתבץ באגף הביטחוני, כדי שהוא יוכל לקבל לכאורה שקט תעשייתי ומידע מודיעיני מאותו מנהיג מחבלים, שאגב היה המקור מודיעיני שלו, שימש מקור מודיעיני שלו.
הוא ציפר אותו.
וזה תשלום. עורכת הדין שמילוביץ', שאלה לי אלייך, מדובר בחיילות בחובה, לא...
חלקן.
וחלקן נשות קריירה בשבס?
אני חושב, חלקן גם למעשה סוהרות אחרי שירות חובה, וזה בדיוק לדעתי מה שלירן מכוון גם לגבי הרמיזה, כי אנחנו מבינים מהעדות היום שלמעשה זאת שיטה, אוקיי?
ותראי, אם זה אישה בקבע, היא יכולה לקום ולהתפטר, יש לה לפחות קליק כזה, אבל חיילת בחובה לא יכולה לקום ולהתפטר, זה חמור מעין כמותו.
היא כלואה שם.
אין ספק, אבל אני חושבת שאף אחת לא אמורה להתפטר ולאבד את מקום עבודתה, כאשר יש מלמעלה מנהלים ומפקדים,
ברור.
שלמעשה גורמים לה להיות מותקפת, החוויית התקיפה שהן עוברות שם, ולמעשה מכריחים אותם לחזור ולהיות תחת, לעבוד עם אותם מחבלים.
אז עורכת הדין שמילוביץ, ספרי לנו על החוויה של את מייצגת אחת מהן, לא נכון. בכללי, דיברת עכשיו חוויית התקיפה שהן עוברות, מה עברה הכלייה הלקוחה שלך?
הלקוחה שלי עברה תקיפה על ידי אחד המחבלים, שגם מוגש בסופו של דבר כתב אישום נגדו, וכרגע מתנהל הליך משפטי נגדו. התקיפה היא למעשה, אני, למיטב ידיעתי, הראשונה שזועקת, וכתוצאה מזה שהיא מגישה תלונה, היא למעשה עוברת תהליך של, שמביא אותה בסוף לעזוב את מקום עבודתה, והיא לא עובדת יותר בשבת. התלונה שלה, על התלונה שלה היא נענשת במשך תקופה ארוכה, על זה שהיא העזה לסרב שיבצעו בה מעשים מיניים. זה פשוט כל כך מזעזע וההתנהלות של השבס והכסתח שמתנהל שם, ובסופו של דבר אף אחד מהמנהלים האלה, מהמפקדים האלה בשבס, לא מוגש נגדו כתב אישום, למרות כל התלונות שצפות.
תגידי, מישהו פנה אליהם ואמר להם, ניסה לשכנע אותם שזה חשוב, שהם יהיו מטהרי, שהם יוציאו אינפורמציה חשובה מהמחבלים, או שפשוט השליחו אותם לשם?
פשוט השליחו אותם, כי הרי מה עולה גם מפרשת הבריחה מהכלא? אם אנחנו מחברים את הנקודות, אנחנו מבינים שבסופו של דבר משהו מאוד משובש בשבת. הם עובדים עבור האסירים הביטחוניים, ולא
את יכולה להגיד
ציבור.
עוד פעם משובש בשבס, כי זה לא, לא...
שלוש פעמים אבל.
זו התחילתה של ידידות נפלאה. אנחנו למעשה בעצם רואים את אותו תהליך, תהליך של בו לא משרתים את הציבור, אלא משרתים את המחבלים. אם משרתים את המחבלים, אז גם נותנים להם את הסוערות היפות שהמחבלים מסמנים שיעבדו צמוד אליהם וישרתו אותם.
אני ברמה שאני לא יכול לשמוע את זה.
זה באמת בלתי נסבל הדבר הזה.
למרות שהמאזינים בטח רוצים לשמוע את זה. פשוט אפשר לשמוע
את זה. אני חושבת שזה כל כך, מה שמדהים זה שבעצם היום הסוערות שבמשך השלוש שנים האחרונות זועקות על מה שקרה להם ועל העוול ועל הכסתח שבוצע ועל כך שאף אחד לא לוקח אחריות. הרי זה מקום העבודה שלך, את אמורה להיות מוגנת במקום העבודה.
בואי רגע נראה לגבי האחריות. לירן לוי, תנסה לסרטט לנו ככה לסיום את מפת האחראים על הדבר הזה, ומה לדעתך גורם עכשיו לפרדי בן שטרית פתאום לפרוק את זה מול ועדת בדיקה, אולי כדי להציל את עצמו. אגב, לדעתי, ואני בטוח שאר יחשוב כמוני, זה סיפור פי אלף יותר חמור מהבריחה עצמה.
חד משמעית. אני חושב שפרדי בן שטרית בא לשרוף את המועדון. אני גם חושב שגם הוא וגם עורך הדין שלו, עורך הדין עודד צבוראי, שליווה אותו היום לוועדה, אני חושב ששניהם מבינים שהסיפור הזה, ככל שהוא חמור, אפילו חמור יותר מבריחת המחבלים, הוא לא יזכה אותו ולא יזכה אותו, אבל אני חושב שהוא כבר הבין את מצבו, והוא כבר החליט מה שנקרא להוציא הכל לחוץ. חבל אגב שהוא עושה את זה רק היום ולא עשה את זה עוד הרבה קודם. לגבי לסרטט לך את האחראים, אני תשמע, כבר קיבלתי כמה תווי התראה לפני תביעה דיבה מכל מיני אנשים בשבא שניסו לסתום לי את הפה כדי שאני לא אתעסק בסיפורות הזה יותר, זה לא עזר להם. אז אני לא רוצה לתת שמות של ממש כדי בכל זאת לשמור על כולנו, אבל אני חושב שמשטרת ישראל ופרקליטות מחוז צפון יודעים היטב מי האחראים, מי מפקד הכלא, מפקדי האגפים שהיו באותה תקופה, סוערים שידעו, מפקדי משמרת שידעו, כל מי שלמעשה נחקר בפרשה הזאת כמעט, כן, לא כל, אבל כמעט.
זה גם מעבר לכלא? זה גם יוצא מעבר לכלא? כלומר, זה גם בנציבות, במחוז?
בוודאי, בוודאי. הרי תראה, מפקד מחוז צפון לשעבר, טאפש מקבל, בשירות בתי הסוהר, שראינו אותו מציף מוסר לשירות בתי הסוהר עכשיו אחרי בריחת המחבלים בלי בושה. אני לא אומר שהוא היה אחראי לדבר הזה, אבל הדבר הזה התנהל כשהוא היה מפקד מחוז צפון, וכשאחת הסוהרות הגיעה להם לשיחת, הוא הזמין אותה לשיחת שימוע על נושא אחר בכלל, כן? ניסו שם להטיש אותה קצת, אז הוא אמר לה, איך שאת נראית ומה שאת משדרת לא מתאים לשירות בתי הסוהר. אז אתה יודע, אף אחד לא קיבל על זה שום אחריות. כל המעורבים בפרשה, חלקם הגדול, פרשו לפנסיה ויושבים היום בבית עם פנסיה יפהפיה על חשבון הברון, ואותו קצין מודיעין, שהוא כבר לא קצין מודיעין, אבל הוא עדיין קצין באותה דרגה, חזר לשירות בתי הסוהר, כאילו לא קרה שום דבר, והסוהרות נשארו בחוץ.
זו עבודת התקשורת, טוב שחשפת את זה לרן לוי, וואלה, עורכת הדין גל שמילוביץ, תודה.
אני רק בן במילה, אני ממש מבקש מפרקליט המדינה, עמית אייסמן, מהיועץ המשפטי לממשלה, דוקטור מנדלבליט, ומראש להב, ניצב מוטי לוי, לפתוח עכשיו מחדש את החקירה, לפתוח את תיק החקירה, אי אפשר להמשיך ולטייח את הפשע הנורא הזה.
חד משמעית. אנחנו מצטרפים לבקשה הזאת. תודה רבה לכם.
ומציון לגנאי בהקטנה, אני אומר את זה לציון לשבח, לפחות על היום, תת ניצב נחשון נגלר, מפקד מרחב דרום, משטרת ישראל, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, ערב טוב למאזינים וערב טוב לתושבי הנגב.
ספר לנו מה המבצע הזה, 1200 שוטרים, מג"ב, מסוקים, ג'יפי, מה עשיתם היום?
כן, אנחנו היום ביצענו מבצע רחב וכיף, אגב זה המבצע השלישי בחודש וחצי האחרון שאנחנו עושים בסדרי גודל כאלה, הפעם הגדול מכולם, כפי שאמרת בעצמך, השתתפו בו 1,200 שוטרים, גם ממשטרת הנגב, גם ממחוז דרום, יחידות ארציות, משמר הגבול, תנועה, מטפה, שלמעשה מטרת המבצע הזאת היא לתקוף באופן מאוד שיטתי את גורמי הפשיעה במרחב הנגב, ולייצר משוואה שתהפוך את הפשע בנגב ללא כדאי.
מה שהצלחתם למצוא, לתפוס, הולך להכניס הרבה פושעים לכלא לתקופות ארוכות, או שהחשיבות של העניין הוא בעצם קיומו בהיקף כזה?
גם וגם. ראשית, אני חושב שחשיבות התודעה היא חשיבות בפני עצמה. לייצר תודעה כזאת, שבה מבינים שמשטרת הנגב ומשטרת מחוז דרום עוברים מהגנה להתקפה, זה משוואה תודעתית שעד עכשיו לא הייתה. הדבר השני, כמובן שללא תוצאות כל המבצע הזה הוא לא שווה, ולכן אנחנו אספנו מודיעין במשך מספר שבועות על אותם גורמים עבריינים, אנחנו עוקבים אחריהם, אנחנו יודעים לאפיין כל עבריין כזה וכל פושע בדיוק עם המאפיינים שלו, מי נגיש לאמל"ח, מי הוא סוחר או מפיץ סמים, וכן הלאה וכן הלאה, מי הוא עבריין שעוסק בעבירות של אלימות וסחיטת דמי חסות. אנחנו מייצרים תיק מודיעיני על כל עבריין כזה, ואז יודעים כיצד לתקוף אותו בשיטה הטובה ביותר, ובסופו של דבר המבצע הזה הניב כמות גדולה מאוד של תפיסת סמים, בכמויות שאני אומר לך גדולה, זה מדובר על טונות של סמים, השמדה של חממות סמים שמגדלים אותם בנגב, תפיסת אמצעי לחימה שונים ומגוונים, ובסופו של דבר אלה גם עבריינים שיגיעו למעצרים, לערכות מעצר, לכתבי אישום, ובסופו של דבר גם יגיעו להרשאות וישבו במעצר.
תגיד, הסיפור של אחד הכפרים שבו לוחמים השתלשלו ממסוקים, אני אשר יודע לאן, מה בעצם היה שם?
כן, תראה, אנחנו משתמשים בשיטות שונות ומגוונות על מנת לייצר יוזמה ולייצר הפתעה. העבריינים הם גם כן לומדים אותנו, הם מכירים את הפעילות המשטרתית השבורה, ולכן אנחנו כל פעם מפעילים את היצירתיות שלנו, ומשתפים גם יחידות מיוחדות במאבק הזה נגד אותם עבריינים ונגד אותם מחוללי פשיעה, ושימוש במסוקים של היחידה האווירית, ושימוש בכוחות מיוחדים כמו כוחות ימם וכוחות של היחידה הטקטית וכוחות יסם, הם חלק מהכלים הנמצאים בארגז הכלים שלנו בלחימה העיקשת הזאת בפשיעה. ובסופו של דבר יד כזה שאתה מצליח לפשוט עליו, להפתיע בהגעה של רכבי שטח, בהגעה של מסוקים ובדרכים יצירתיות ומגוונות, אז אתה גם מצליח לתפוס שם את העבריין, אתה תופס אותו עם הסמים, אתה תופס אותו בחלק מהמקרים עם הנשק, לפני שהוא מצליח להשמיד את הסמים ולפני שהוא מצליח להחביא את הנשק, ובסופו של דבר אנחנו מייצרים פה גם משוואה שמייצרת הרתעה, וגם תופסים את אותו עבריין עם ראיות שאנחנו נצליח אחר כך באמצעות חקירה, להעמיד אותו לדין, להגיע לכתבי אישום ולהרשאות בבתי המשפט.
זה נכון שרוב חממות הגידול הם בשטחי אש של צהל?
תראה, חלק גדול מחממות הגידול אכן נמצא בשטחי אש של צהל, אבל לא רק. הנגב הוא רחב ידיים, המרחב שעליו אני מופקד, מרחב הנגב, הוא למעלה מ-50% משטחה של מדינת ישראל, ורובו זה מדבר גדול ורחב. העבריינים למדו איך לגדל סמים, אגב, הם יודעים להסוות אותם עם רשתות הסוואה, ככה שמאוד קשה גם למצוא את החממות האלה. חלקם אכן נמצאים בשטחי של צהל, ולכן חשוב פה מאוד שיתוף הפעולה שיש בינינו כמשטרה לבין הצבא, לבין גורמי אכיפה נוספים וגורמי ביטחון נוספים, כדי לאתר את החממות האלה ובסופו של דבר להשמיד אותם. לסבר את האוזן, אנחנו רק בשנה הנוכחית השמדנו למעלה מ-1,500 חממות כאלה של גידול קנאביס לא חוקי, שכל חממה כזאת, השווי הכספי שלה הוא סדר גודל של 400-500 אלף שקלים.
לסיום, תת ניצב נגלר, קודם כל, האם נתקלתם בהתנגדות? ושתיים, השאלה היא, אתם מרכזים כוח, זה כבר מבצע שני בתקופה האחרונה, ומופיעים עם 1,000 או 1,200 שוטרים. שאלה היא ביומיום, מה הברשבעים אמורים להרגיש, כשחלק מהם טוענים שזה בעצם ערב פרוע, ילדות. נדמה לי, אתמול היה איזה סיפור שחטפו, רצו, חטפו איזה ילד, מול אימא שלו, משהו כזה.
טוב, אז אתה שאלת כאן כמה שאלות, ואני אשתדל לענות עליהן. ראשית, המבצע הזה הוא לא מבצע חד פעמי, אנחנו מתכוונים לרכז מאמץ, אגב זה לא פעם שנייה, זה פעם שלישית בחמישה השבועות האחרונים שאנחנו מייצרים ריכוז מאמץ מבצעי כזה, זה חלק מתוכנית, זה לא משהו חד פעמי, יש לנו תוכנית ארוכת טווח, מרחב הנגב ומחוז דרום בפיקודו של מפקד המחוז ובפיקודי על המרחב, אנחנו הכרזנו שאנחנו עוברים מהגנה להתקפה, כלומר הפעילות שלנו הופכת להיות הרבה יותר יוזמת, אנחנו לא רק מגיבים לאירועים, אנחנו גם יוזמים אותם, ואנחנו נגרום לעבריינים להרגיש נרדפים, ואנחנו נגיע אליהם בכל מקום ומקום שבו הם נמצאים. אגב, בוא אני אגיד לך משהו, גם באוכלוסייה הבדואית, רוב האוכלוסייה הזאת אוכלוסייה שהיא נורמטיבית, אוכלוסייה טובה שרוצה להתפרנס ולחיות בשלום, אבל גם באוכלוסייה הזאת יש פלח מסוים, קטן אגב, שהוא עברייני ומולו אנחנו נלחמים. אין פה כוונה לייצר חיכוך בין האוכלוסייה היהודית בנגב לבין האוכלוסייה הבדואית, ממש לא. אנחנו רוצים פה שכולם יחיו בשלום, ואנחנו תוקפים את גורמי הפשיעה. אנחנו הכרזנו מלחמה מאוד מאוד משמעותית נגד גורמי הפשיעה בנגב.
ככה צריך.
מנת להפוך את הנגב למקום הרבה יותר בטוח. גם את דר שבע, גם את היישובים הבדואים, וכל אזרח שיגיע לנגב, הוא ירגיש בו בטוח יותר.
אנחנו מאוד מקווים שתצליחו. תודה רבה לך, אתה
תצליח
ראשון אגלר.
תודה לך, ערב טוב.
מתאל בנדל, כתב משפט הארץ, שלום.
שלום לכם.
ערב טוב.
צר לנו על השם שלך במספרי מוות, והיום אתה צריך לדווח לנו משאל עדות ניר חפץ.
בסדר, אני שמח לדבר איתכם, וגם איתך דגל השחור.
דגל שחור, כן, דיברנו על זה אתמול.
אריה קצות אתמול, אנשים לא יודעים, עלה בעדות אתמול שאני אחד מהדגלים השחורים, משלושת הדגלים השחורים בבלפור דאז. כן, נטייל, אנחנו איתך.
תראו, כמו הימים הקודמים, כמו הימים שיבואו, גם היום עדות סופר סופר מרתקת של ניר חפץ, הוא מביא אותנו לצדדים והוא מספק נקודות שצריך לומר הן טובות גם לתביעה, יש גם נקודות טובות להגנה. אני חושב שיש, וזה משהו אני חושב שלא כל כך דובר, וזה האמינות שלו. כלומר, אם אילן ישועה למשל היה עד יותר מדי טוב, הוא כבר, בעצם שלו כבר פגע, כן, הוא נתפס על שקר פה ועל בעיה שם. חפץ, אתה רואה שהוא מדגיש, ומש, הרבה פעמים יוצא להגנה של נתניהו, הוא אומר, זה, אבל זה לא התקנתי את נתניהו, לפעמים כשהחקירה, העדות שלו ממשיכה, הוא פתאום חוזר אחורה, רגע, נזכרתי שגם את זה לא אמרתי לנתניהו.
הוא לא רוצה לעבור את החוויה שעבר שישועה בחקירה הנגדית להערכתי, הוא פשוט הולך מדויק ככל שהוא יכול.
אני, א', יכול להיות, כלומר, אתה מדבר על האינטרס, אבל אני מדבר על איך שזה נראה. כלומר, העובדה שהוא לא עד תביעה, אתה יודע, משרת את התביעה עד הסוף, דווקא משווה לו איזושהי אמינות.
הבנתי אותך.
כן, גם הבכי שלו, יש שם איזה נקודות אותנטיות.
אבל הבנו מהעדות שנתניהו הוא אובססיבי לתקשורת, וש...
נכון.
אתר וואלה נענה להרבה מאוד מדרישותיו. איפה החלק הפלילי, כלומר להוכיח שמדובר במתת תמורת שוחד?
תראה, קודם כל ניר חפץ הוא בעיקר בתחום של הסיכור התקשורתי, הרגולציה, זה כבר יביא לנו פילבר, אבל תשים לב מה ניר חפץ אומר. הוא אומר, קודם כל הנושא התקשורתי עובר דרך נתניהו, הוא מכיר את כל הבקשות, הוא מכיר את התוצאות, והוא אומר, ואני מצטט, נתניהו נתן הוראת קבע לשלוח כל דבר לאלוביץ'. הוא גם מספר על אירועים שהיה ברור להם, לצוות הפנימי ולנתניהו עצמו, שסיפורים שהם לא ייכנסו באף כלי תקשורת אחר, ונתניהו הנחז לפני לאלוביץ'. כלומר נתניהו מבין שיש פה, שהוא מקבל איזה משהו חריג, שהוא לא יקבל את זה במקומות אחרים.
את זה בדיוק חפץ היה צריך להוכיח, זה, בניגוד למה שארי אמר, הגדיר מקודם היסוד הפלילי, חפץ צריך להביא את המודעות הנפשית, את היסוד הנפשי, שנתניהו מודע למערכת יחסי השוחד. את ההוראה לפילבר, הם יביאו דרך פילבר.
שהוא מודע לזה שהוא יכול לקבל מה שהוא מבקש.
בדיוק, כן, זה היסוד, כן. לא. בסדר, השוחד זה אני אומר, היסוד כן. הנפשי קוראים לזה, נכון את האל?
נכון, זה בעצם מה שאני חפץ מנסה לומר, אנחנו ידענו שיש לנו שם דלת פתוחה, או כמו שהוא אמר, כחומר ביד היוצר. עכשיו, כל הדבר הזה קורה, אני מזכיר, בתקופה שאלוביץ' בעצם שולח תלונות אלה נתניהו, וכשניר חפץ בשליחות של אלוביץ' אומר, מעביר מסמך לנתניהו, במיידי נתניהו קובע פגישה. כלומר, יש פה, אנחנו כבר מתחילים לראות איזשהו קשר, אבל, ופה חשוב לומר, המילה שאולי, צמד המילים שנשמעו אולי הכי הרבה בדיון היום, זה לא זוכר. ניר חפץ לא זוכר הרבה מאוד מהאירועים, אגב באופן מתניע, גם כאלה שהוא עיד ברענון בפרקליטות לפני חודש וחצי, וזה דבר מוזר שגם מעלה שאלות בכלל על המוסד הזה של רענון עדים.
היה לו קורונה? אגב.
לא יודע.
לא, כי בזיכרון.
יש תיאורים בספרות שזה עלול להשפיע, כן.
נכון, עכשיו הוא יותר מזה, הוא גם אומר, בחקירה הוא התבקש לסמן בקשות שהוא הביא אך ורק לוואלה, כדי להצביע לייחודיות של וואלה, ופתאום בעדות הוא אומר, אני סימנתי ואני מצטט, לא מזיכרון, אלא על בסיס היגיון, כלומר, הוא לא, זה לא שהוא מעיד כמי שהיה שם, ואני זוכר שהעברתי את זה רק לוואלה, הוא אומר, הגיוני שככה עשיתי, וזו נקודה חולשה, והדבר האחרון, וזה אני חושב המהותי ביותר בשביל ההגנה, וזה חלק שהיה למען האמת אתמול, הוא מספר שהוא ניגש לנתניהו לקבל תגובה לתחקיר של גידי וייץ בארץ, שבעצם פתח את כל, את כל התיק הזה, ואז השופט ברם שואל שאלה, והיא שאלה מדויקת מאוד. הוא שאל אותו, רגע, איך נתניהו הגיב? וחפץ עונה, הוא לגלג על זה, ודחה את זה, ואמר, מה אתה מתפלא, הם רודפים אותי. עכשיו, כלומר, בעוד אלוביץ' וישועה ניבלים ופועלים לשבש חקירה, פה אנחנו רואים לפחות לפי החלק הזה, את נתניהו שהוא יותר נונשלנט. אולי הוא משחק אותה ומשחק אותה טוב, אבל זה בהחלט יכול אולי לייצר איזשהו ספק על המודעות השוחדית.
סיפור מרתק העתיק הזה. תודה רבה לך, סיעה, על
השיחה
הזו. תודה לכם.
אריה פלמן, שלום.
שלום לך.
שלום.
לשעבר המשנה לראש השב"כ, היום בבוקר יצא מכתב בשם מפקדים למען ביטחון ישראל, ארגון שחברים בו עשרות קצינים בכירים בכל זרועות הביטחון, חתום עליו מתן וילנאי, יושב ראש, לשרי הממשלה לטפל בדחיפות באלימות קיצוניים מקרב המתנחלים, היא בלתי נסבלת ברמה המוסרית, מערערת יציבות בשטחים, פוגעת בביטחון ישראל וישראלים, מזיקה לאינטרסים אסטרטגיים באזור ומחוץ לו, לא הגזמתם קצת?
לא, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. אנחנו חיים, יהודה ושומרון זה לא עוד זירת אירועים או זירת פשע. כן, זה לא כנופיה שהתלבשה באיזשהו מקום בדרום תל אביב. יהודה ושומרון זה חבית אבק שריפה, ואסור להדליק ליד חבית אבק שריפה גפרורים. ולא חשוב מה היקף האירועים, כן, התוצאה תהיה קטסטרופלית. ברגע שזה יתפוצץ לנו בפרצוף, המחיר יהיה נוראי, גם במחיר בחיי אדם, וגם במחירים האחרים שתיארנו אותם במכתב שלנו.
מר פלמן, כאיש ביטחון אתה ודאי מכיר את פעילות האנרכיסטים המקומיים והזרים ביהודה ושומרון?
כן.
ומה דעתך על הפעולה שלהם? הם משחקים באש ליד חבית חומר נפץ, או שהם פועלים פעולות לגיטימיות?
לא, ברגע שאתה, מה זה פעולות לגיטימיות? לקיחת החוק לידיים ולסגור חשבונות, גם אם השכנים הם נוראים וגם אם הם רעים, כן? בשביל זה יש, בוא נחזור למילה אחת שקוראים למשילות. האחריות שלנו ביהודה ושומרון היא טוטלית. המושל היחיד ביהודה ושומרון הוא מפקד הצבאי, אלוף הפיקוד. וכל אירוע מהסוג הזה צריך להיגמר בפעילות של משטרת ישראל.
אני בוודאי מסכים איתך. בוודאי מסכים איתך, אני רק חושב...
גם אם זה נורא כואב, וגם אם זה נורא מרגיז, וגם אם השכן שלי הוא הדבר הכי נורא שישנו, כן? אני לא ארים יד על השכן שלי, אלא אני אקרא לשוטר, או שאני אתבע אותו, או שאני אעשה כל פעולה אחרת, או שאני אפעיל את ממשלת ישראל... שתיקח את השליטה לידיים.
אתה בוודאי צודק, ואנחנו מבקים את אובדן המשילות בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון, יחד. עכשיו, הטיעון שלי הוא שמאז שהתחילו פעולות האנרכיסטים, נגד הגדר ונגד המאחזים ונגד ההתנחלויות, והמשטרה לא הגיעה, והצבא לא הגיע, ואם הם הגיעו אז מיד צילמו אותם דוחפים איזה אנרכיסט, והם מפחדים לגוע בהם. מאז שהם התחילו לבוא, אתה רואה גם את פעולות התגמול של אותם רעולי פנים שזורקים אבנים על האנרכיסטים ועל הערבים, ואני מגנה אותם. אבל אתה מבין שמדובר בהיעדר משילות?
אתה צודק במאה אחוז,
נגיד, נשים את הדברים על
השולחן.
אני חושב שהמשילות במקומם. כן, יש הרבה פעולות של פרובוקציה. אין לי ספק. כן, ומשתמשים פה גם בפלסטינים כדי לייצר פרובוקציות. אבל זה עדיין לא מסביר לרגע אחד את זה שאתה נוטל את החוק לידיים. יש
נכון,
כל
אבל...
הכלים...
כמו ש...
אני אומר כאן,
כמו שאריה שיף ירה בבדואי שגנב את האוטו שלו, הוא היה צריך לקרוא למשטרה, אבל כשאתה רואה את הרכוש שלך, את עד רצון שלך נשדד, את הכרם שלך נעקר, את הילדים שלך לא יכולים ללכת לבית ספר כי זורקים עליהם אבנים, אז אתה יכול להבין אולי את אלה שלוקחים את החוק לידיים?
אתה עכשיו תיארת אירוע של יהודים או של ערבים?
זהו, שזה לא לגמרי.
גם יהודים, גם יהודים וגם ערבים, ולצערי יותר ערבים נוהגים כך.
רגע, רגע, עזוב, אני לא מודד את זה בזה. אמרת, אתה בדיוק נתת תשובה, כן? התשובה היא, לא יהודים ולא ערבים, אסור שיקחו את החוק לידיים.
יאללה, אני מסכים לניסוח הזה.
אם מדינת ישראל, תקשיב, אם מדינת ישראל, אני דרך אגב, כאזרח במדינת ישראל...
משפט אחרון, אריה, נגמר לנו הזמן.
כן, אני כאזרח במדינת ישראל, כן? מה שקורה בנגב, מבחינת ההתיישבות הלא חוקית, ומה שקורה ביהודה ושומרון בהתיישבות הלא חוקית, ומה שקורה מבחינת נטילת החוק לידיים של הבדואים בדרום, ונטילת החוק לידיים בכל מקום אחר, כולל ביהודה ושומרון, היינו אח מבחינתי.
אריה פלמן, תודה רבה לך על שיחה זו.
גם לך.
תודה רבה.
פרסומות ונחזור. יואב לימור כתב פרשן צבאי ישראל היום, שלום.
אהלן.
ערב טוב.
אז אנחנו אחרי מאורעות האחרונים תפסנו דאגה ממה יקרה אם וכאשר ביום פקודה ערביי ישראל ינסו לחבל במאמץ. אתה מפרסם היום שצהל מגבש פתרון, דובר על הקמת משמר לאומי כזה או אחר, אתה פה מפרסם משהו אחר בעצם.
כן, אולי עוד נגיע גם למשמר לאומי, אבל בינתיים הצבא מודאג מהעניינים שלו, זאת אומרת מדברים פרקטיים. אני אתן רק שתי דוגמאות. האחת, ביהודה ושומרון, הרי מכיר את זה היטב, גם ממקור מגוריו, צהל נשען הרבה מאוד על פלוגות מג"ב, זאת אומרת חלק מהכוח שלו שם זה פלוגות מג"ב. ברגע שתתחיל המערכה הבאה, הצבא ישתל את הפלוגות האלה, כי גם המשטרה תשתל את הפלוגות האלה, כי גם המשטרה כבר למדה בשומר החומות שהיא צריכה לעשות זה מהר, אז הצבא יצריך כוחות. אז דבר אחד, הוא יידרש לגייס מילואים כדי להחליף אותם, אבל הדבר יותר מעניין זה שהצבא הבין שבמערכה הבאה הוא לא יוכל לנייד כוחות בלי שהם יעמדו בסיכון. מי שנתן לזה איזושהי עדות זה ראש עטל היוצא איציק טורג'מן בראיון במעריב אצל טל לברם לפני שבועיים.
שאמר שלא ייסעו דרך ודי ערה אלא סללו 1,600 קילומטר דרכי אפר עוקפות.
בדיוק, שזה בעיניי אמירה לא חכמה, משום שלא יכול להיות שהצבא לא ייסע בחופשיות בשום מקום במדינה, ואפשר להטיל עוצר, אפשר לעשות דברים, אבל אני שם את זה רגע בצד. זה היה איזושהי עדות למה שמטריד את הצבא, ומה שהצבא עושה, מתכנן לעשות, זה לגייס כמה וכמה, מספר די גבוה של גדודים, גדודים של פיקוד העורף, גדודי מילואים, ובעצם להשתמש בהם גם כדי ללוות שיירות וגם כדי לפתח צירים, כי עוד פעם השוטרים על פי הערכה ירוצו לתפקד בתוך הערים, אז אפילו משטרת תנועה לא תהיה. ואני אתן לכם שתי דוגמאות לדברים שקרו. אחד קרה כבר בעבר, לא בשומר החומות, וזה מובילי טנקים שנסעו על כביש 6, הותקפו, נרגמו באבנים וכולי, וידרש ללוות אותם כדי שחלילה מישהו לא יסיט מוביל טנקים מדרכו, ינסה להשתלט עליו וכולי. ושתיים שכן קרה בשומר החומות, כביש 31, הכביש שמוביל לערד, נחסם כמה וכמה פעמים על ידי בדואים במערכה הזאת, ומי שמשרת בבסיס נבטים, זה בסיס היום הכי חשוב של חיל אוויר, לא יכול היה לצאת או להיכנס מהבסיס לשעות ארוכות, וזה צהל לא יכול לאפשר לעצמו שיקרה, ולכן יגייסו הרבה מאוד כוחות שגם יאפשרו תנועה חופשית, כי בסוף זה נורא נחמד לרצות לעשות מערכה בצפון ובדרום, אם לא צריכו לנהד כוחות לשם, אז אוי לנו ואבוי לנו. בקיצור, הצבא נערך לעניין הזה די ברצינות, חלק מעבודת מטה. יכול מאוד להיות שנגיע גם למשמר לאומי ולכוחות כאלה שיגויסו מקרב הקהילה, אבל בינתיים זה מה שנערך.
הפתרון הוא לא צירים עוקפים, זה בוודאי טוב לשמוע.
כן, צירים עוקפים זה דבר שאפשר שידרשו לעשות, הרי אתה יודע.
צריך צירים עוקפים, צריך צירים אלטרנטיביים, בלי קשר לזה, ועד יערה לא מתאים בכלל לאירוע, אבל אני מקווה מאוד שביום פקודה גם יהיו אורות פתיחה באש מתאימות, יואב.
אני לא חושב שיש בעיה, אגב, בעיה עם אורות הפתיחה, ושאני חושב שהצבא היה צריך קצת להחליט מה הוא רוצה לעשות עם זה, לא בצל, אם אין בעיה עם אורות הפתיחה באש, וגם לא, בין לדעתי, גם לא בכביש 6, זאת אומרת, אם מישהו ינסה להשתלט על כלי צבאי או לפגוע בחיילים, החיילים יכולים להגיע לראות ולהגן על עצמם, ולא בשם הגנה עצמית, זאת אומרת, ההוראות קיימות, גם כולנו היינו חרדים מאוד ממשפטו של ארי שיף דומני שקראו לו בערד. בסופו של דבר, גם השופטים הבינו שיש היגיון
מאחורי שיגיון
הדרומי וכולי, כן?
יואב לימור, תודה.
תודה רבה.
עורכי ומפיקים אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור עידו כהן. עורכי הדיגיטל מיכל קדוש ורעות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורטים קופמן ואיללי. אתה תשדר פה מחר עם רוני לדעתי.
אני אשדר מחר עם רוני, ואני עוד לא מצליח להשתחרר משיחות הפתיחה שלנו.
לא, ממש לא, ממש לא.
על כלא גלבוע.
טוב, להתראות שבוע הבא, ביי.
תודה רבה.